שלום לכם, קהל נכבד. אנחנו רוצים היום לדבר עוד פעם על השואה, על השואה במובן הזה של שילוב בין פעולת יצירת השואה על ידי הציונות, בשילוב יחד עם המרידה בשלושת שבועות, שבעטיה, כפי שמופיע במסכת כתובות קוף יוד א', אלוקים בסוף מביא שואה. ואחרי זה נקשר את זה עוד פעם לדימוי של בן גוריון, איך שירו את זה. אמרנו שבן גוריון, כן, הוא בעקבות ארתור רופין, הוא למעשה דוגל בתיאוריית הגזע, בהשבחת הגזע, דם ואדמה, שזה תלוי במשהו ביולוגי, דם ואדמה, שצריך רק מי שיש לו דם טוב מבחינה תורשתית ומחובר לאדמה, הוא הגזע העליון, ואילו הגזע השמי הוא נחות בכך שהוא אין לו את הנושא הזה של שהוא צמוד לקרקע, אלא בגלות וכו'. אמרנו גם כן שזאב ז'בוטינסקי, כמו כל ראשי הציונות, גם היה בנוי, זאת אומרת, תפיסתו הייתה בנויה על כך שלמעשה הציונות היא תיאוריית הגזע והשבחת הגזע, מה שהם היו חלוקים בקשר לסיפור פה בארץ, איך להגיב לבריטים, איך לזרז את הקמת המדינה, גדה אחת לירדן, שתי גדות לירדן, אבל בנושא הזה של תיאוריית הגזע והשבחת הגזע, אין שום הבדל ביניהם. והראינו את זה למעשה על ידי שני ציטוטים שלו, אחד מרעיון שלו ביותון הארץ ב-1913 למניינם, כשהוא מדבר על היהודים כגזע נחות, שיקום המדינה, הוא אומר שהחרדים בכלל שומרי תורה המצוות, הם יהיו אזרחים סוג ב', בפרט אם הם גם לא יגלחו את הסקנים, דיברנו על זה, ציטטנו אותו, וגם כן את המקור מאור, מה שהוא כותב מאור המזרח, שלמעשה נגד הספרדים, בגזענות אנטישמית, שאוריינטליות, המזרחיות, שהוגדרה, זאת אומרת, בתיאוריית הגזע, שרוצים לדבר על ספרדים, קוראים להם מזרחיים, כן, שצריך להתנתק מכל זכר לנושא הזה של המזרחיות, והאנשים שנושאים אותם. למעשה, תיאוריית הגזע אצל זאב ז'בוטינסקי, זה ולדימיר ז'בוטינסקי, בעצם זה מוטמע בהמנון שהוא עצמו חיבר, המנון ביתר, שהוא עצמו חיבר לתנועת הנוער, זאת אומרת ביתר, ביתר זה מראשי תיבות, ברית טרומפלדור, והוא שמה מטמיע גם את תיאוריית הגזע וגם את הנושא הזה של דם ואדמה, שהיטלר ניקס את זה לגרעינו האידיאולוגי של הנאציזם. נוכל לקרוא את זה פה בהמנון של ביתר. אז תראו פה את העניין הזה של גם דם ואדמה, האדמה הוא קורא אפר, משב ריקבון ואפר, בדם, כן, ישר אפר ודם, אדמה ודם, בדם וביזע יוקם לנו גזע, גאון ונדיב ואכזר. תעשו את זה עוד באכזריות, שאנחנו ראינו איך שהתנועה הציונית הוציאה את זה לפועל. גם בשיר אחר שלו, שהוא כתב, שהוא קרא לזה שמאל הירדן, אנחנו יודעים שהירדן הוא מאוד מקודש לנוצרים, כיוון שאותו האיש ישו, הוא טבל בירדן, ואנחנו רואים גם את זה בא לידי ביטוי בשיר שלו בשמאל הירדן, הוא הירדן, הירדן הקדוש, שם ירווה לו משפע ואושר, כן, המושגים הנוצריים, שפע, אושר. כעת הוא עובר, ממשיך הלאה לגבי ארץ ישראל, אז הוא כמובן שהפלטפורמה הבסיסית שלו היא בעצם הנצרות הפרוטסטנטית, השוויון, אין משהו מיוחד ליהודי, כולם פה יהיו ביחד בשוויון, בין ערב, בין נצרת ובני. כדגלי דגל תואר ויושר, יתאר שתי גדות ירדני. אם כן, הוא גם מדגיש את הנקודה שזה בין נצרת, לראות שישו שייך לארץ ישראל, ממילא זה שייך לאתוס, חלק מהאתוס הציוני. אנחנו דיברנו על זה בפעמים הקודמות, שבן גוריון מפקד ההגנה אליהו גולומב, משדרגים את שירות הידיעות של ההגנה, והופכים אותו לחלק ממחלקת המודיעין של משטרת הביטחון הנאצי, הגסטאפו, כשאחד מהמטרות החשובות, כפי שנכתב ההסכם בין התנועה הנאצית לבין הציונות, תנועת הציונות, זה לשמור על אדולף היטלר כאתרוג. זאת אומרת, לוודא ששום יהודי לא יצליח להתנקש בו, לכן המחלקת המודיעין הזאת, זה אחד המטרות המרכזיות שלה, לשמור ששום יהודי לא יתנקש בו, כדי לאפשר לו להמשיך את לרצוח את יהודי אירופה. של דידו של בגוריון, ארתור רופין, מרק סנורדאו וחיים ויצמן, יהודי אירופה, כפי שכבר ציטטנו אותם, אינם אבק אדם, שיש לנקות את כדור הארץ מהם. מלאכה שהוא היה עסוק בה, היטלר. הביוגרף של דוד בן גוריון, שבתאי טבת, כותב בספר שלו על בן גוריון, קינת דוד, בעמוד 68 בפרק הקרקע הבוער, ירושלים 1987, אני מצטט, בן גוריון היה יחיד בין ראשי תנועת העבודה שקרא את מיינקאמפ. מיינקאמפ, חיבורו של היטלר, מיינקאמפ בעברית זה מלחמתי, בו הוא מתאר איך יש לחסל את העם היהודי מהגזע הנחות השמי, כפי שקרא בספרו של מקס נורדאו, התנמנות אנטרטונג. באוגוסט 1933, באותו זמן שהוא קורא את זה, באותה שנה שהיטלר עולה לשלטון, באותה שנה שהיטלר עולה לשלטון, גם כפי שכבר הזכרנו פעמים הקודמות, שאז ארתור רופין נוסע לברלין, לאנס גונטר, מי שכתב, הנאצי שכתב את הספר מדע גזע גרמני, ומעדכן אותו ומסביר לו איך להתייחס לתיאוריה הזאת, תיאוריית הגזע. אז בגוריון היחיד שהיה בין ראשי תנועת עבודה שקרא את מיינקאמפ באוגוסט 35, בעת שהיה בדרכו לקונגרס הציוני בפראג. בהשפעת קריאה בספר הוא קבע כבר בינואר 1934 כי שלטונו של היטלר אכן באמת יצליח להעמיד בסכנה את כל העם היהודי, אולי רק 4 או 5 שנים, אם לא פחות, עומדות בינינו ובין היום ההוא. זאת אומרת, אם נחשוב שבן גוריון לא ידע מי זה היטלר, הוא היה תמים, לא ידע מי זה היטלר, לא ידע מה התוכניות שלו, אז אנחנו רואים מפה, מהספר של בקנאת דוד, עמוד 68, שהוא היחיד שקרא את זה, וכשהוא נוסע לפראג, לקונגרס, הוא מיידע את כל חברי הציונות במה שהוא קרא. כך שבן גוריון יודע היטב מה המטרות של היטלר, הוא כבר נמצא במקום שהיטלר כבר עולה לשלטון, והוא יודע אכן שזה מה שהיטלר הולך לעשות. בן גוריון פעל במישורים שונים, כפי שראינו, לעזור ולאפשר את ההוצאה לפועל של הפתרון הסופי ההיטלריסטי. לא רק באמצעות דאגה והגנה על חייו של היטלר, כפי שראינו במסמך שהם כתבו ביניהם, את המסמך שנקרא פרנק זיקס שדיברנו עליו בפעמים הקודמות, ששם גם הופיע שיש לידע את הנאצים על כל הפעילויות שמתרחשות בכל הארגונים העולמיים של היהודים, על כל מה שקורה בפלסטינה, לדעת כל דבר בדיוק איך היחס שלהם, כדי לדעת איך לחסל את העם היהודי. על כל זה חתומים שניהם בהסכם בפרנק זיקס, שבן גוריון יודע, כפי שראינו לפני רגע, בדיוק מה מטרות ומה היכולות של היטלר לבצע את זה, שאכן הוא יבצע את זה, והוא אומר את זה. אז גם היה מדובר, גם באמצעות של חינוך הדור הציוני לפני קום המדינה, בעצם לתמוך בגרמניה הנאצית, אחרי שהוא יודע בדיוק מהי מטרותיו, עכשיו צריך לחנך, לתמוך בגרמניה הנאצית, שתצליח להוציא לפועל את הפתרון הסופי. כך עולה מנאומו של ראש מפלגת הימין, חירות, מנחם בגין בכנסת, בכ"א באייר, תשכ"ג, 15 לחמישי 1963 למניינם, בביקורתו על משלוח נשק ציוני לגרמניה, לא פחות ולא יותר. אני מצטט, נצטט את מנחם בגין על בימת הכנסת. אני מתחיל לצטט את בגין. פאול לודוויק, אנס פון בנקנדורף, אונדנפונג אינדנבורג, איש צבא ומדינאי גרמני. הוא שימש כנשיא האחרון של רפובליקת ויימר הגרמנית, והיה בין האחראים לעליית אדולף היטלר לשלטון בגרמניה. בן גוריון, אומר בגין, עמד במסיבת עיתונאים בלוצרן, חבל הגרמני של שוויץ, ומסר הודעות שפורסמו למחרת בעיתון הגולים בפרייזר טאגבלט בפריז ב-26 לשמיני 1935 למניינם. אומר בגין, ואני אקרא את דבריו של מר בן גוריון כפי שנמסרו שם בעיתון. מה בן גוריון אומר במסיבת העיתונאים בלוצרן ב-35? ההסתדרות הציונית, אומר בן גוריון, מייצגת את העם היהודי. היא מחויבת, איפה? לעמוד ביחסים עם גרמניה כמו עם שאר הארצות. על כן, במות אינדנברג, שלחה ההסתדרות הציונית מברק תנחומים להיטלר. לפיכך, לא ייתכן שימשיכו בטון חריף זה. מי ימשיך? אלה שהם לא שייכים למפאי, לא שייכים לתנועות הפועלים. לא ייתכן שימשיכו בטון חריף זה כלפי גרמניה בנאומי הקונגרס הציוני. התעמולה נגד גרמניה צריכה להיפסק. זאת אומרת, ואחר כך בהמשך כמובן, לכן גם צריך להשתיק את כל מה שקורה במחנות ההשמדה, כי היטלר עובד לפי הספר שהכין לו התנועה הציונית. התעמולה נגד גרמניה צריכה להיפסק, מפני שיש צורך לקיים יחסים טובים עם המדינה הזאת. שואל בגין, יחסים טובים עם איזו מדינה? של היטלר? של הגסטאפו? כן, זה קורה בעצם ב-1963. בגין אומר את זה בכנסת, קצת אחרי משפט אייכמן. הוא עוד לא יודע בכלל על המסמך של פרנק זיקס. אז הוא שואל, יחסים טובים מאיזו מדינה? של היטלר, של גסטאפו? הוא לא יודע שהם חתמו ביניהם הסכם. של מחנה השמדה דקאו? של חוקי נירנברג? זה היחסים טובים של תכנון השמדת העם היהודי? מר בן גוריון, בשנת 1935, אומר בגין, חינך את הדור ודרש מן ההסתדרות הציונית ומן העם היהודי, באוזני העם, העולם כולו, לעמוד ביחסים טובים עם המדינה ההיטלריסטית הנאצית, אשר בית המשפט העליון בירושלים קבע שהיא לא הייתה אלא חבר פושעים אחד. אבל אולי פרייזר טאגבלט לא צדק. ב-27 לאוגוסט 1935 פרסם העיתון שלך, מר פרס, אתה היית אז צעיר מאוד, שמעון פרס, להזכיר, כן, נשיא מדינה, ראש ממשלה, כן, מראשי הכנופיית העולמית של הבונים החופשיים, אתה היית אז צעיר מאוד ולא שמעת ככל הנראה על הדברים האלו. העיתון ששמו דבר, עיתון של מפלגת מפאי, לא שמעת את העיתון ששמו דבר, את הרשימה הבאה שהיה כתוב שם. בן גוריון אמר, ציטוט מדבר, כי הארצות המתנגדות לגרמניה ואפילו רוסיה הסובייטית לא הפסיקו את היחסים עם הנאצים, אם כי תולים שם קומוניסטים. על הציונות מוטלות חובות של מדינה, לכן היא אינה יכולה לעורר קרב בלתי אחראי נגד היטלר כל עוד הוא ראש מדינה. שמעתם, חברי הכנסת? מאחר שהיטלר הוא לראש מדינה, ומאחר שניתן לו כוח להשמיד את העם היהודי והעמים אחרים, אומר מר בן גוריון שאסור לערוך נגדו קרב. הוא, זאת אומרת, בן גוריון קרא להשלים עם היטלר כראש המדינה בשנת 1935, לאחר הדברים האלה, גברתי היושבת ראש, תמה אני. למה מסרו את כתר הראשוניות לשיתוף הפעולה עם גרמניה הנאצית לאיזה נורווגי? היה מי שקדם לו בחמש שנים תמימות, בן גוריון. כן, היום אנחנו יודעים כבר לפי כל המסמכים שהבאנו בפעמים הקודמות, שזה לא היה שיתוף פעולה עם גרמניה הנאצית, אלא שהציונות מראשית דרכה יצרה את תיאוריית הגזע, השבחת הגזע, נקסה אותה התנועת הנאצית לגרעינה האידיאולוגי, ובהמשך ארתור רופין, כן, ממשיך נוסע לברלין, מעדכן את הנאצים איך בדיוק לפי התיאוריה של תיאוריית הגזע. מסמך פרנק זיקס של שיתוף פעולה, יותר משיתוף פעולה, אלא שהארגון טרור של בן גוריון, ההגנה, הופקד לשמור על חייו של היטלר, לוודא שאין שום התקוממויות בעם היהודי, ואם יש מיד לדווח לנאצים, זה לא שיתוף פעולה, זה יצירת השואה. מתחילתה, מסוף המאה ה-19 למניינם, בקונגרס הציוני, שמקס נורדאו מדבר רק על הדבר הזה, שזוהי מהות, זהו מהות הציונות, מבקש, תקש לי שישמע ברקע המוזיקה של הקומפוזיטור הגרמני וגנר, שהיה אנטישמי, גזען אנטישמי, ואחר כך היה נאצי. זה לא שיתוף פעולה, זה יצירת השואה. אבל, אוקיי, הציונות יוצרת את השואה, אבל יש גם כן שלוש שבועות. כן, לא הזכרנו גם כן את הדרבון, העם הגרמני, מה שדיברנו פעמים הקודמות, וציטטנו את ויצמן, את גולדמן, נשיא הקונגרס האמריקאי, הוא בא, מרצה בפני סטודנטים, בכל מקום רק שרוצים לשמוע אותו, ואת נשיא ההסתדרות הציונית, חיים ויצמן, שצריך להקיא את היהודים מגרמניה, שהם רק פוגעים בגרמניה, מודדים את האנטישמיות, כדי שהגרמנים באמת ידאגו לכך להוציא את היהודים מהמקומות שלהם. מאידך, יש גם כן קשר בין הפעולות האלו, כדי שעל כל פנים יצא לפועל, אלוקים צריך להסכים לזה. אלוקים צריך לעשות את זה, את השואה. זה לא מספיק את כל המאמצי על שעשתה התנועה הציונית כדי לחסל את יהודי אירופה. אלוקים צריך, הוא זה שצריך לעשות את זה. ואכן יש שילוב בין רצונו של אלוקים לבין התנועה הציונית, כפי שמופיע מסכת כתובות. הנאצים חיכו בדקדקנות ראשי הציונות במחנות השמדיים ביחס ליהודים כחומר אנושי, אין כאבק אדם כדברי חיים ויצמן, ואין עריכת הסלקציה בדגטאות מחנות הריכוז ומחנות המוות, מי לחיים ולמוות, שחינכו אותם לכך הציונות. לאחר השואה, ראשי ודוברי הציונות, כמובן שהם לא יקעו על חטא על כך, שכל פעולותיהם החל מהקמת תנועת הציונות, והם אלה שגרמו לגלי אנטישמיות קיצוניים באירופה, והמצאת תיאוריית הגזע והסלקציה, ועל הפרת השבועות על ידם בארץ ישראל. השבועה שלא למרוד באומות, היינו בבריטים ובערבים, ולא לעלות בחומה. לעלות בחומה, היינו הפלה הבלתי לגלית, בכמויות גדולות, בכוח, נגד המדינה השולטת, הבריטים. שעונשה הנקוב מאת האלוקים, במסר תובות דף קוף י' א' מוד א', אני מצטט, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה, מוטב. ואם לאו, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה. היינו, השם יגרום לגויים להתיר, כן? אני מתיר. היינו, מה פוש להתיר? לעשות, לחוקק חוקים. שבשר ישראל יהיה מותר מלכתחילה, וכל ההורג יותר יהודים, הרי זה משובח. ממש בדיוק כפי מה שקרה בשואה, וגם בחוקי נירנברג. ובכל זאת ברוב חוצמתם, באמצעות המצאת העבר, שומרות, שופרות התעמולה של הציונות, הפכו את המציאות הפוך על הפוך. שהאנטישמיות זה לא הם יוצרים, אלא גויים, לכן אמרנו לכם, צריכים לעלות לארץ, אתם רואים, אמרנו לכם. נראה עכשיו, כיצד כנגד כל הקצנה של הפרה ומרידה בשבועות האלו, הגיעה ההקצנה האנטישמית עוד יותר. בשלב נוסף, בפתרון הסופי של הנאצים לגבי היהודים. אני רק רוצה לומר שיש כמה שהיום בתוך הציבור החרדי, שהם למדו, הם נקראים מסבירנים, רק הם למדו בעברם, במוסדות שצות הדתית, ויש גם עוד מישהו שהוא היה רב, שהוא נפטר, שהוא אמר גם את הדבר הזה, שבטלו השבועות. זאת אומרת, הצמדות לציונות הדתית, לכל המצאת העבר, שכביכול אין יותר שלוש שבועות, נגד כל גדולי מורי הדור, בכל הדורות. כן, הרב שח, מרן הרב שח, צהל, הקדיש לזה אפילו איזה פרק מסוים בספר שלו. מרן הרב שטיימן כותב על זה כדבר פשוט, ששום דבר לא קרה, וכמובן הרבי מסאטמר, ודאי שאומר את זה, ששום דבר לא קרה, ושלוש שבועות חלים ותקפים. באתר ויקיפדיה, כבר אמרנו, שזה נשלט לחנותין על ידי הלתינות הדתית, כן? יש להם שם על מאמר שלוש שבועות, מביאים 20 מקורות, שמתוכם 28 זה שקרים, איך שהם מנסחים או מתזתים את המקורות, ועוד שתיים זה סילופים. ובוא נראה כעת באמת איך קורה הדבר הפוך ממה שהציונים אמרו, שבקורת האנטישמיות, כן? בקורת האנטישמיות, יש את הסיפור של של הציונות. נראה שזה הולך הפוך על הפוך. בשנים 1982-1920, התנועה הציונית החלה למרוד בערבים, בטורקים בהתחלה, כן, עם בן יהודה, אליעזר בן יהודה, נותן בעיתון הצבי שלו, לחמיב, לכתוב מאמר הסתה נגד השלטון הטורקי, שהיהודים צריכים להתקומם, הוא תוך כדי המצאת העבר, שכביכול זה שוייך למכבים, כשהמכבים זה היה בדיוק הפוך, ושהוא שם אותו בבית סוהר, הטורקים מתחילים לצמצם גם את בגללם, בגלל הציונים, לא נותנים ליהודים לעלות לארץ, אלא כבר עושים הגבלות רציניות, הם מתחילים למרוד בערבים, מאוחר יותר באימפריה הבריטית, עידוד עלייה המונית, מניעת עבודה מערבים, התנכלות למסחרם, מכות רצח לערבים שעובדים אצל יהודים, שמים על הפסק ונותנים לו מכות, ובמיוחד צעדות ההפגנה של תנועות הנוער הציוניות, בפרט הימניות, לכותל, שבאחד הפעמים, כן, הם עולים לרב קוק, ואז הוא אומר משהו ממש חמור, הוא לוקח את הדבר הכי מקודש שמה ישראל, והופך את זה למשהו פוליטי זול ימני, הכותל, שמה ישראל, הכותל כותלנו, הכותל אחד. ואז מבקשים לנו לחזור בו, גם כן מהציונות עצמו אפילו, והבריטים מבקשים ממנו, ואומרים לו, אם אתה לא תעזור בך, מה שאתה עושה זה, אתה הולך לגרום שיהיו פוגרומים. יעשו בכם פוגרומים. וזה מיד קורה בתף ריש, פי, א', כן, בכל הארץ. מתחיל ביפו, עובר לכל הארץ. כן, ובאירופה גלי אנטישמיות באותם שנים מתחילים להציף את אירופה, ובמיוחד בגרמניה, ומ-1920, כן, כפי שאמרנו, הערבים פורעים ביהודים, במוראות תרפת למשל, אנחנו דיברנו 1920 מוראות תרפה, תפריש פי א', במוראות תרפת נרצחו 133 יהודים. 349 כמעט נפצעו. ננטשו ונחרבו יישובים וקהילות ברחבי ארץ ישראל. כן, בשבועון 471 י' ניסן תשע"ז. זה התוצאה. אבל בכלל אף אחד לא, הם לא מרפים, כי הם בכלל כופרים בכל היהודיות, הם לא יהודים. הציונות זה אנטי יהודים, הם נוצרים פרוטסטנטים, יהודו נוצרים. אז זה בכלל לא מזלזל אותם, להפך. ב-1922 מתחילה גם סדרת ספרי הספר הלבן, למניעת גלי העלייה וצמצום שטחי המחיה היהודים בארץ. ספר הלבן, אולי זה היה בידודו, באמת, בבקשתו של נשיא הסתדרות הציונית חיים ויצמן, זה שאפשר לעשות סלקציה במסגרת השבחת הגזע, אבל זה גם גרר צמצום שטחי מחיה היהודים בארץ. 26.2.1932, למניינם, ז'בוטינסקי מתגרה וקורא בעיתונו איינט לצפצף על האיסור הבריטי לעלייה לארץ. בן גוריון מסתרב באיחור לקריאתו, כפי שכבר דיברנו על זה, שהוא רק, הם, תמיד היה צריך רק נגרר אחרי ז'בוטינסקי, אחרי בגין, וכותב ביומנו הציונות המורדת. במוקם רשמית ארגון הטרור אצל, ארגון צבאי לאומי לשם מרידה מזוינת, בבריטים ובערבים. התוצאה, היטלר מארגן מיידית התעללויות ביהודים באמצעות מה שהוא קורא לו חטיבות הספורט. זה 32. ב-1933 התנועות הציוניות מתחילות למסד את מלחמתן להפרת השבועה המזהירה מתוצאות ערות שואה במציאות של עלייה בחומה. תנועת החלוץ וביתר מתחילות להתארגן להקמת מערך אוניות להפלה לארץ. עלייה בחומה, התוצאה, המפלגה הנאצית בראשותו של היטלר עולה לשלטון בשנת 1933, והיטלר הופך לראש ממשלה, קנצלר. תפקיד שהוא עדיין אולי חסר סמכויות על, אך הוא מתחיל להתארגן לשם קבלת סמכויות אבסולוטיות. בשנת 1934 מתחילה לפעול מעשית תנועת ההפלה. התוצאה, 2.8.1934 למיינם, מוצא צו לאחד את התפקידים של ראש הממשלה ונשיא, והיטלר הופך להיות המנהיג הכל יכול בגרמניה, פירר, מנהיג, כפי שקראו לו במרטפי אבירה, כשהתנועה הנאצית נוסדה. ומפלגתו הופכת למפלגה החוכית גם היחידה. תאריכים אלו מופיעים בכל המחקרים העוסקים בשואה, למשל, אפשר לראות דוגמה בספרו של שיירר, עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי, שזה נחשב ספר מאוד אמין. אוקיי. סמכויות האלה נותנות לו את האפשרות להוציא לפועל בעצם את הפתרון הסופי לחיסול יהודי אירופה באופן המותר, כן? הרי אני מתיר את בשרכם באופן המותר על פי החוק ברייכסטאג. הרי אני מתיר את בשרכם כצבאות ואילות השדה. בשנת 1935 הגרמנים מתחילים לתכנן את הפתרון הסופי בדקדקנות ובשלבים, התחילה באמצעות הסתה בביטאון המפלגה הנאצית דר שטירמר, שדם יהודי הוא הפקר ומותר ואפילו טוב לשופכו. חוקיות זו מגובה בחוקי נירנברג מתאריך 15.9.1935 למניינם, וכאשר הודיע ריינרד היידריך ראש משטרת הביטחון על ההפעלה המבצעית, כן, אחרי שיש לו כבר הסכם פרנק זיקס עם, 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 עם הציונות להגן על היטלר, הכל מסודר. אם כן, על כל הדבר הזה מודיע שבשנת הברית על ההפעלה המבצעית של פתרון הסופי, היינו השמדת עם בסיום ועידת גרוס הוונזה ב-20.1.42, כאמור לאל, העונש הנקוף בגינה של הפרת שבועה שלא לגרות באומות, היינו מטיל את צרכם כצבאות עולות השדה, לא יחר לבוא. בראשית שנת 1944, כן, מתחילה התמולה וההתארגנות להקמת הבריגדה היהודית. התוצאה, באותו חודש מוצאים להורג, באותו חודש מוצאים להורג 20,000 מיהודי הונגריה בחסות השלטון שם. יש לציין שבשנת 44 יהודי הונגריה היוו את הריכוז היהודי הגדול והיחידי שנותר באירופה, 800 אלף, ועם עוד המדינות מהסביבה והמחוזות, וזה היה מיליון אנשים, 1,200,000, שעדיין לא סבל מדיכוי הנאצים בגטאות ומחנות ריכוז והשמדה. במאי 44 למניינם, הבריגדה מתארגנת ומגיעה לסיעה, ללחם בנאצים. התוצאה, אורטי, מנהיגה של הונגריה, שולח את הטרנספורט הראשון של היהודים לחיסולם באושוויץ. בשביל השמיני 44, אורטי מפסיק את המשלוחים. זה אמנם רוזוולט שולח לו עזרה שיפסיק עם זה, אבל זה לב מלך ושרים ביד השם, פסק זמן מת האלוקים לציונים, שאולי יחדלו הם מהתגרותם בנאצים. אך ב-20 לתשיעי, כן, זה הדבר בכלל צריך כמו לציין, שכלפי חוץ הם מתגרים בנאצים, ובפנים בסתר הם אלה שמרגלים את הכל. ב-20 לתשיעי 44 אמרנו, מוקמת הבריגדה היהודית, והתוצאה באותו חודש, אורטי מסולק מהשלטון, ואת מקומו תופסת המפלגה הנאצית ההונגרית. הוא מתחילה לשלוח את היהודים לאושוויץ ברכבות המוות ב-15 לעשירי 44 למניינם. וכמוכן מתקבלת ההחלטה בספטמבר באותה שנה לחסל את גטו לודג' הענקי ולשלוח את היהודים משם לתאי הגזים. יש לציין שהבריגדה הוקמה רק לצורכי תעמולה וזמינות תפעולה נוטבה לידי ראשי הסוכנות היהודית רק לאותה נקודת זמן, כאשר נשמעו העיריות האחרונות במלחמת העולם. כפי שמציין זאת ומביא מקורות על כך, דוקטור תום סגב בימי הקלניות עמוד 366, כדי שבפועל הבריגדה לא תילחם חלילה בנאצים, כי כבר ראינו לאל ודיברנו שהסוכנות היהודית גייסה יהודים ללחום עבור הנאצים, כאשר היא הפכה את מחלקת המודיעין של ההגנה לחלק ממשטרת ביטחון הנאצי והגסטאפו, וודאי שהיא לא רצתה להילחם ולפגוע בנאצים שהיו עושה דברם של ראשי הציונות בנושא השמדת יהודי אירופה. אבל זה מעשים לחוד ודיפלומטיה לחוד. אמנם עדי הקמתה של הבריגדה יצרו כאמור מערכת של התגרויות של שאר חוגי הציונות בנאצים. עד לפה זה הנושא הזה. נדבר כעת, אנחנו מדברים על בן גוריון, על המצאות העבר, על איך שהוא עובד בצורה, מה שקוראים היום מניפולטיבית, כלפי חוץ כך, כלפי פנים בעצם עושה הפוך. כך גם הולך עובד הדבר לגבי המצאותיו של בן גוריון, לגבי עברו שלו. לעומת עברם של המזרחים, אני לא משכפל את זה בעצם. העבר שלו, הוא מטיל על זה שזה כביכול העבר של המזרחים. דוד בן גוריון כרגלו עושה את זה. היהודים מתימן, שהוא ואבות אבותיו מסרו את נפשם במשך אלפי שנים להישאר יהודים, שומרי תורה ומצוות, נחשבים בעיניו של בן גוריון, הגזעניות האנטישמיות, כערבים תימנים. ולו בן גוריון, שבגד בעמו, בגד ביהודיותו, הפך לבן הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, מהזרם השבתאי חילוני מרקסיסטי, כפלטפורמה אחת. לפני שהוא מגיע לארץ הוא גם מצטרף לבקצ'ים המוסלמים, אחר כך הוא נוסע כשהוא בתור ראש ממשלה עם מזכירו יצחק נבון, כפי שאמרנו כבר לבורמה, גם לקחת מהבודואיזם בתוך איזה מנזר שלהם במרתף שם לשבת, מנזר שתיקה. העיקר שזה הכל יהיה בתנאי כמובן משודרג לפי מבנה החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית. זאת אומרת, אני יכול לקחת מהבקצ'ים המוסלמים, אני יכול לקחת מהבדואיזם, בכלל אם בתור אחד שהוא ידרדר והפך לתר תרבות, אז בכלל אוהבים לעשות מזה סלט שלם מכל הדברים ביחד. אבל זה, את הסלט הזה הוא תקף לפי הנצרות הפרוטסטנטית, כי לרבות הפרוטסטנטית לא משנה מאיזה דת לוקחים דברים, וכפי שכבר אמר לי פעם לפני 40 שנה, למעלה 40 שנה, פרופסור לפוליטיקה, לפילוסופיה פוליטית, שהנצרות הפרוטסטנטית היא הדת הכי סופגנית. כי מה שהיא אומרת זה, תעשה מה שאתה רוצה, העיקר תשדרג את זה לפי המבנה החשיבה של נצרות הפרוטסטנטית והתת מבנים שלה. על כל פנים, זה בגוריון, שהם נקראים ערבים תימנים. ולכן, כן, כמובן, במקומותינו, כל הפוסל, במומו פוסל, כה היה אופייני לו. הוא יכל לומר בעל בימת הכנסת, זה מופיע בדברי הכנסת 14/2/1951 למניינם, את המשפט הבא, יהודי תימני, אנחנו רוצים להפכו עד כמה שאפשר במהירות מתימני ליהודי. לפני שהוא עושה את הפעולת הפיכה שלו, הוא בכלל לא יהודי, היהודי התימני. זה אצל בן גוריון. הפוך. יהודי, אצלו זה נוצרי פרוטסטנטי. אז זה נקרא להפוך אותו ליהודי. להפוך אותו במהירות מתימני ליהודי, השוכח מאין הוא בא. נמשיך לצטט כעת מעבודה של איתן בלום, שמביא את הציטוטים, אני מביא את זה משם ישר, ומכל המקורות באקדמיה שהביאו, שמצאו את כל הציטוטים ואת כל המסמכים. אני מצטט, עליית המזרחים, מה שהם קוראים מזרחים, בשנות ה-50, הייתה כן מבחינת הקבוצה השלטת ומנהיגיה התקשמות של סכנה כביכול, שנוסחה כבר בשלבים הראשונים של התגבשותה, בשלבים של התגבשות זהותם. במילים אחרות, המזרחים הזכירו לקבוצה השלטת את העבר אותו שאפו למחוק מזיכרונם. מבחינתם המזרחים זה מה שהם היו בעברם כביכול. במסגרת בניית זהותו של היהודי החדש, היינו הנוצרי פרוטסטנטי המכיר במומו הדגנרטי, כמום בלתי הפיך. האנרגיה הנחרצת והתוקפנית שבה לופתה גריסת אישיותם של המזרחיים, כן, הגריסה של אישיות של המזרחיים, היינו שהם ירגישו שהם דגנרטים. שמעת לא מזמן, זה פורסם בעיתונות, שזה ראש מועצה לשעבר מרוקאי אמר שזה את ממש מה ש את את מה שעשו לו שטיפת מוח, להפוך אותו לידיוט שימושי, שטוב שאת המדינה הקימו אשכנזים, כי אם הספרדים היום מקימים אותה, היא הייתה נשארת מפגרת. זה מתאים ממש שהוא גם דגנרט, ושהוא יחשוב שהוא דגנרט. זה הרעיון היה. לא רק שהקבוצה השלטת תתייחס כך אליו, אלא שגם הוא עצמו, כן, ירגיש שהוא דגנרט. כמו שהיה במלחמה בארצות הברית, בין הצפון לדרום לשחרור לעבדים ואת העבדות, אז גם אחרי שהצפון שם ניצח, הרבה עבדים לא רצו בכלל להשתחרר. הם אמרו, אנחנו טיפוס של עבדים, אנחנו ההורים שלנו, זהו, זה אנחנו. וזה מה שרצה הציונות להשיג, כן, לגבי הספרדים, שהם ירגישו נחותים. ובכן, הם הזכירו להם כביכול לפי התיאוריה, כן, התימנים, כולם היה להם הרבה רכוש, אבל כשהם גנבו מהם את הכל, עוד בעדן, אז הם הגיעו עניים. אז עכשיו מגיעים לארץ, אז העניות הזאת מזכירה להם אותם עצמם, שהם עצמם גרמו לכך אגב, לגבי התימנים. אז האנרגיה הנחרצת התוקפנית שבה לופתה גריסת אישיותם של המזרחים, נבע גם מהדחף של הקבוצה השלטת להסתיר את זהותה הקודמת, שממנה הגיעו בעצמה ממזרח אירופה, שכללה עוני ובערות, היינו בערות, נבערות מהידע התורני, וגם נבערות מהידע הפרוטסטנטי. לאחר שהם ידרדרו ויצאו מהמסגרת היהודית המסורתית, ודחף זה נקבע במידה רבה מכך שהתרבות האירופאית והמודרנית שהפכה לתרבות האם של קבוצה זו, יחסה לקבוצה השלטת תכונות דומות מאוד לאלה שהטילו כעת הקבוצה השלטת על העולים המזרחים. העיסוק האינטנסיבי, ברציפות ובהתמדה, בעוני ובבערות, ברמה המוסרית הנמוכה, בעצלנות, כלומר בהגדרת, הוא קורא לזה תרבות נמוכה של המזרחים, זה סייע לקבוצה שלטת להשכיח את הזיכרון של המוסריות הירודה, העוני והמצוקה והאלבון והחולשה, שהיו נחלתם של אלו שידרדרו בעצמם ויצאו מיהודיותם בתחום המושב מזרח אירופה. הם היו לא פה ולא שם, לא ממש, לא יהודים, אבל גם לא גויים. ואז הם התגוללו בעוני ובבערות מוחלטת. לא רק שאתה מהידע התורני והגדלות התורנית הם מחקו אצלם כל זכר, אלא הפכו להיות טיפוס כאלה של לבנטינים, שגם מה שהם יודעים מהמערב זה רק בצורה שטחית ומעוותת. ומהמקום הזה ממנה הגיעו רוב חברי הקבוצה השלטת. החלצות מהמזרוח, כן, זה הפך להיות מושג מזרחים, מקיבוע הגדרת התכונות השליליות והשלחתו על העולים, כן. אז החלצות מהמזרוח שלהם באירופה הייתה כוחה במזרוח היהודים מארצות ערב. להטיל את המושג מזרוח בתיאוריית הגזע על יהודי ארצות ערב. יהודי מזרח אירופה היו מטרה להשמצתם בעיתונות האנטישמית, הם עצמם, הקבוצה הזאת וגם הקבוצה מהציונים עצמם, הם כותבים בעיתונות אנטישמית. במעורבותם של אלה שיצאו במסגרתם היהודית כסרסורים, וכן הואשמו בשפה של אותו זמן בעבדות לבנה ובפעילות בלתי לגלית אחרת בערים אודסה ובוקרסט, ששם הייתה הידרדרות רצינית ויציאה מהיהודיות ועד התוצאה המיידית, כפי שאנחנו רואים פה מה קורה. ברגע שיצאו מהיהודיות וכל הנוער של הממלכתי, דתי יצא בכלל יוצא מהיהודיות, ומה שיש לו זה טיפ טיפה קצת ידע, זה הכל משודרג בפנטות הפרוטסטנטית, הפשע מתחיל לגעות, ארגוני פשע גם כן. כך קורה באודסה ובבוקרסט, שברגע שהישיבות נעלמו משם, אז מתחיל להיעלם העם היהודי, כבר אמר מרן החפץ חיים, כן? שברגע שבקום שאין ישיבות, עולם תורה, לא יודע ישיבה קטנה, אלא עולם תורה של ישיבות ושל הרבצת תורה ולימוד תורה במסירות נפש, ללא לאות, ללא הפסקה, בסוף לא רק נהרגים יהודים, אלא גם כן נעלמים בכלל יהודים, בית נישואי תערובת. יהודים ספרדים מסוימים הושפעו מהספרדים והפנימו מהם באופן עמוק את הרעיון בדבר תואר אדם. כן, זה כבר אמרנו פעם קודמת, הם שהם ראו את אדם לא טהור, כביכול, אז לא נחזור על זה. ושוב, נקרא עוד פעם את הביוגרף של דוד בן גוריון, שבתאי טבת, כן, מהספר שלו, לדוד 1987, עמוד 6-9, שמה שבן גוריון אומר, שאלו שבאו ממרוקו, חסרי השכלה, המנהגים שלהם כמו ערבים, אהבו את נשותיהם, אבל הרביצו להם. אולי בדור השלישי משהו יצוץ מהיהודים האוריינטליים, המזרחים, וזה יהיה שינוי קטן, כי זה משהו בלתי הפיך לפי תיאוריית הגזע. זה קשור לדם, לגנים, מה שהיום קוראים, לתורשה, מה שקראו אז. אבל אני לא רואה עדיין את זה, שזה בכלל יקרה. המרוקאים היהודים לקחו הרבה מהערבים המרוקאים. מהמקורות שלנו לא לקחו כלום, כי בן גוריון בכלל לא יודע מה זה מקורות יהודים. הוא בטוח גם אמר שהוא הצטער שהדבר היחיד שהוא בכלל קרא לצורך שדרוג זה היה תנ"ך, כיוון שנוצרי פרוטסטנטי. אז הוא הצטער שלא יודע מה שאר כלום. אז אם אין כלום ולא היה כלום, אז אין כלום. אז ממילא מה שרק הוא רואה בן גוריון זה רק כל מיני דברים של התנהגויות חיצוניות ביותר, כן, שנוהג אצל הערבים בארצות ערב. זה מה שנקרא אצלו יהודיות, ואז זה נקרא שגלחו את זה מהערבים. התרבות המרוקאית, כן, יש רק תרבות, אין יותר מזה. אין הדבר הזה שהיהודי ממרוקו הוא עולם ומלואו של קיום תורה ומצוות, אין סוף, ללמוד תורה, ידע בתורה. מבחינת בגלל זה מחוק, הוא לא רואה את זה בכלל. הוא לא יודע בכלל מה זה אפילו, הוא מעולם לא שמע על זה. ממילא, מה שנשאר לו, זה אם יש איזה מימונה, או, אז זה נקרא תרבות מרוקאית. זה מה שיש למרוקאים, לא יותר מזה. אז התרבות המרוקאית לא הייתי רוצה שתהיה פה. וגם אני לא רואה מה התרומה שהעולים הפרסיים הנוכחים יכולים לעשות. יש לנו חובה להילחם כנגד הרוח של הלבנט, של המזרחיות. הדבר הזה אגב, כן, נקסו את זה, מה שאמרנו, שהעבד בסוף, וזה מה שהציונים רצו, שהוא ירגיש שהוא דגנרט, שהמרוקאי ימשיך לראות שהוא דגנרט, ואת הדברים היחידים שהוא יעשה, זה דברים חיצוניים. אז גם בסוף, שאף על פי שהדברים החיצוניים הם נשארו, אבל אנחנו רואים היום שאצל המסורתיים, המרוקאים, הם קיבלו את החינוך הזה של העבדות, להישאר צמוד לכל מיני דברים חיצוניים, מימונה, כל מיני דברים כאלה. שירה, פיוט, ועכשיו הם, יש איזה אחד שעשה, נתנו לו איזה, את האפשרות לעשות ועדה כדי להכניס לבתי ספר, גם מתוך נכסי הרוח של המזרח, מה הוא הכניס? כמו שביגיון רצה. שירים של יונשי מרוקו, כל מיני איזה מנהגים כאלה, זה הכל. בדיוק כמו זהו, שהם יישארו בתור עבדים, יראו את עצמם בתור עבדים דגנרטים, שהדבר היחיד שיש להם זה הדברים האלה. שירה מרוקאית, בתור הווי כזה, ספורט. שירה מרוקאית, כמה מנהגים כאלה לעשות. שהם יישארו דגנרטים, וזה מה שהם, והתפרו בזה. שזה מה שהם, דגנרטים. זה מה בגיון הצליח בזה בצורה בלתי נתפסת. לגבי רוב המרוקאים היום בארץ. נביא עוד כמה דוגמאות לנטייתו של דוד בן גוריון להמציא את עברו האישי מחדש. אגב, אנחנו יכולים לראות את השמיים והארץ. בן יהודי ממרוקו, שהיו מאלה שהחרדים במסירות נפש הצליחו להציל אותו, והוא כבר מקים דורות של בני תורה ששקועים בעולם התורה ולומדים תורה. זה המרוקאי, היהודי המרוקאי האמיתי. ואנחנו יכולים לראות את הפאר והתפארת, זה הפאר והתפארת של יהודי מרוקו. השאר הם אותם דגנרטים שבגיון רצה להגדיר אותם כדגנרטים, שהם התעסקו רק עם מימונה, מאכלים מרוקאים, הארציות והחומריות הפרוטסטנטית, מאכלים מרוקאים, כמו שקשורים לחומר ולהתבעמות ולאכילה, שהם יישארו בתוכם ובזה הם יראו את עצמם, זהו. כמו שהעבד באמריקה לא רצה להשתחרר, ובעבדות שלו הזאת הוא ראה את הפאר של עצמו. נביא עוד כמה דוגמאות לנטייתו של דוד בן גוריון להמציא את עברו האישי מחדש ולקרוף תוך כדי כך את העון הסמלי של מה שהציונות ראתה ברוב רדידותה לשם ההדרת אישיותו. קודם כל, אחד זה בניית קריזמה, מין קסם אישי שיכול לסחוף המונים עד כדי שכנועם באמצעות היגיון מדומיין. אז הוא בנה לעצמו כאילו הוא אינטלקטואל, מלך פילוסוף, דוד מלך ישראל, מלך פילוסוף, הקורא כביכול את אפלטון ביוונית, כדי להצדיק את פקודותיו לפרופסורים, ליישם את תורת הגזע הציונית, כן, על הציבור הספרדי והשומרי המצוות, ובוודאי על החרדים. בניית סיפור שקרי, לפיו הוא היה השומר הראשון, ביישוב החדש, כן, שאצלם זה נקרא כבוד הרי, כן, המימוש של הנצרות הפרוטסטנטית, של קיבוץ גלויות והתחלת בניית מלכות ישראל מיידית. אבל זה גם כן שקר, הוא אומר פה, כן, סיפור שקרי שהוא השוב, כאילו יכול היה מארגון השומר, השומר הראשון ביישוב החדש, למרות שישנם עוד עדויות המלמדות שהוא לא התקבל בכלל לארגון השומר, שאף על אף שממייסדיו היה חבר הוותיק שלו יצחק בן צבי. למה? בגלל קומתו הנמוכה. הוא מתואר ביותו בחברה חקלאית סג'רה, במקום לעבוד, שזה היה תנועת הפועלים, תנועת העבודה, הפועלים, כן? הוא היה יושב ועוזה תחת אחד העצים במקום לעבוד, עבודה חקלאית, ונמצא לא מתאים להיות שם, וכן הלאה. ארתור רופין גדל במשפחה ענייה, אביו היה רוחל, גם כשהוא התחתן הוא היה עני מרוד, ורק לאחר שהפך לראש המשרד הארץ ישראלי, כמו כל העסקנים הציונים, הוא שלח את הידיים לכיסים של התקציבים שהועמדו לרשות משרדו, ותחב אותם עמוק עמוק וגרף אליו את הכסף. ואז כתב במכתב לאשתו שמעתה יש לי הרבה כסף. הרבה כסף רב, והוא יוכל למלא את כל בקשותיה הכלכליות. זה כבר אמרנו, כן? זה מה שאמר רן הרב בבריסק, שהמזל שלנו, העם היהודי, שהציונים, כמעט כל הכסף שהם קיבלו, הם גנבו. זה המזל שלנו. ולכן הם היו צריכים להיות תלויים בעזרה בינלאומית, ולכן הם פחדו לרצוח את כל היהודים פה, כמו שהיטלר עשה באירופה, את החרדים, כי אז יגידו להם, אתם גם כנאצים, ואתם צריכים להפסיק, כי מזה לא נתן לכם בכלל שום גרוש יותר למדינה כזאת. שלא כמו בן גוריון, גולדה מאיר, ראש הממשלה לשעבר, שלא סבלה מתסביכי נחיתות, וכי אמריקאית בת העלייה השלישית היא אינה מסתירה את הסביבה הענייה שבה גדלה. היא כותבת ביומנה, בבירור רב מאוד זכור לי גם כמה היינו עניים. מעולם לא היה שום דבר מצוי במידה מספקת. לא אוכל, לא בגדים חמים ולא חום בבית. זה במאיר 1975-12. ואולם בפרק שבו היא מתייחסת לבני העלייה השנייה, פה היא נכנסת עוד פעם למודל המדומיין. המצאת דבר, גם היא מבטאת מודל מדומיין, הדומה לזה שם בגוריון. רבים מהם, היינו מבני העלייה השנייה, באו מבתים של סוחרים ותלמידי חכמים. רבים אפילו ממשפחות מתבוללות ועשירות. אלו התלהבו לציונות בלבד. יכולים היו לבוא לארץ ישראל, לחיות בפרדסים, לזכור ערבים שיעשו את כל העבודה בשבילם. זה היה קל יותר, אבל הם היו רדיקלים בלבבם, והאמינו אמונה עזה שרק עבודה עצמית תוכל לשחרר באמת את היהודים מן הגטו והמנטליות שלה. בעוד שלמעשה הם היו חסרי עונים, הם הגיעו רק עם הבגד לגופם, התגוללו כאומלסים ברחובות המושבות, והרבה מהם נפחו את נשמתם כך, מתוך תקווה שיקבלו לפחות חצי יום עבודה, כדי לא לגבוה מרב. כשארתור רופין, על אף שהוא תכנן עבורה מקומות יישוב, מפאי החזיקה את אותם פועלים כאומלסים כדי להשתמש בהם במאבק לעבודה עברית, כדי לכבוש את המושבות ולהפכם לאתאיסטיות, ואת הכסף שהם קיבלו לשם יישובם הם בזבזו לצורכי יצירת תעמולה, כדברי הרב זווין לבונטין מראשי הציונות, כפי שבוע הבאנו אותו, דיברנו על כך כבר בפעמים הראשונות. גולדה חוזרת כאן על הדגם, אומר בלום, של בניית העבר הבדוי של הקבוצה המייסדת, האידיאלית של הפועלים. לפיו כביכול בני העלייה השנייה, ושוב נזכיר, זה לא העלייה השנייה, זה העלייה הראשונה. כי העלייה, מה שהם קוראים לעלייה הראשונה, היא לא הייתה ציונית, היא הייתה אנטי-ציונית. זה שאלה שיסדו את כל התשתית הכלכלית בארץ המודרנית, ואת כל המושבות לאורך מישור החוף. אבל באתוס הציוני הם נקראים עלייה ראשונה, לכן פה מדבר גם כן לפי בני העלייה, לפי בני העלייה השנייה, כן, שרובם מיד לאחר עלייתם ירדו גם מן הארץ, כן, והשלישית הגיעו מבנים אידיאליסטיים תאורים. סיפור שלמעשה אומר בלום, אינו תואם כלל ועיקר את העובדות שמציג המחקר ההיסטורי, והוא מביא הרבה דוגמאות, הרבה צורים. בשנות ה-50 על כל פנים, נתפס מיתוס זה במידה רבה כאמת מוחלטת, ותפקד כמודל שמבדל בין הוותיקים האידיאליסטים כביכול, לבין המזרחים שהגיעו כביכול בעל כורחם, ולא משום כמיהה אמיתית, לא משום הסיבה האמיתית של כמיהתם לארץ אבות, אלא מפני שרצו כביכול לשבר את המעמד הכלכלי. הפוך על הפוך. הבידול הגזעני האנטישמי, אותה אפליה שנגזרה כתוצאה מכך, בין הקבוצה השלטת והמזרחים, בהקשר זה מתבאר כשאנו בוחנים את התיאוריה המפוברקת של בן גוריון על המאגרים והעולים. הבידול הזה בין עולים, היינו אשכנזים, לבין מאגרים, immigration, המזרחים, דומה במהותו לבידול שהתקיים ברפרטואר של העלייה השנייה, במיתוסים שלהם, בין הפועל הטבעי, שזה הערבי והתימני, לבין הפועל האידיאליסטי, שהוא בא להכרה אשכנזי. אם כן, התימני אין לו שום הכרה, הוא ממש שטוח. הוא רק רוצה לעבוד אדמה, זה הכל. לא אכפת לו פה, בתימן, אז למה הוא הגיע לפה? בגלל שהיה לשם מצוקה כלכלית. למה היה מצוקה כלכלית? כי הציונים גנבו לו שם את כל הכסף. דוד בן גוריון קבע, כן, ומתי גנבו לו? בזמן שהוא רצה לעלות כבר. דוד בן גוריון קבע, במרכאות, שלהמוני היהודים מזרח אירופה היה צורך עמוק בעלייה לישראל. זאת אומרת, הוא מדבר עכשיו על אלה, על אותה תת תרבות שהידרדרו, כן, והפכו להיות אנשים הכי דודים והכי זולים, יהודו נוצרים פרוטסטנטים, מחכים את הפרוטסטנטים ברמה הכי שטחית ומעוותת. עליהם הוא קורא היהודים ממזרח אירופה. היה צורך עמוק בעלייה לישראל, ושהתרבות היהודית המיוחדת שלהם, אין תורה, אין שום, יש מין משהו רדות כזה שנקרא תרבות, שאותו מאדירים ומנפחים את מה שאי אפשר כבר לנפח, כן? הופכים אותו למשהו מקודש אצלם. אז התרבות היהודית המיוחדת שלהם הפכה אותם למעין ציונים טבעיים. זאת אומרת, פה רוצה בעצם לדבר על התסביך שהיה, שהגויים במערב אירופה ראו את המזרח אירופאים כאוסט יורדן, כדגנרטים. ולכן גם כן מקס נורדאו, שהוא גם בגרמניה, וארתיאו, ויוצרים את תיאוריית הגזע, גם הם ככה מסתכלים, מנקסים את זה לתיאוריית הגזע שלהם, וככה מסתכלים על מזרח אירופאים. בסוף עשו טובה לאלה שהיו ציוניים, שהחריגו אותם מההגבלה הזאת. אם כן, הוא קובע שהמודיע היהודים במזרח אירופה היה צורך עמוק. כן? אגב, הוא אומר על זה, הביוגרפיה של גולדה מדגימה את שינוי הזהות והמעמד שעברו רבים מחברי הקבוצה השלטת, כן, אחותה הגדולה של גולדה, שיינה, קורנגולד, נאבקה באימה עבור הזכות ללמוד במקום להפוך לשוליית תופרת. לגבי בן גוריון, שלמה צמח כותב, הוא בן העיירה של בן גוריון, פלונסק, הוא מספר שאביו, צמח מספר, שאביו סתר לו סתירת לחי, כי משום שהוא ביקר בביתו של בן גוריון, ואסר עליו ללכת לשם שוב, למה? כי ביתו של בן גוריון היה ידוע כבית שבו משחקים קלפים ושם קלפנים, כרונים. כן, שם הוא מביא גם את המקור, בטבט עמוד 8. הוא מוסיף שיש עדויות שאי אפשר לחלוק עליהן, שדוד בן גוריון אכן למד לשחק קלפים בבית הוריו. כפי שעוד הרי בהמשך הוא אומר, וזה הקלפנות, זה אחד הסטריאוטופים המבדלים, הדומיננטים בשנות ה-50, שמציג את יהודי ארצות ערב כקלפנים. זה פשוט מה שהם משליחים את זה על יהודי ארצות ערב.